שלום לכולם, היום אנחנו נדון בנושא של סוכות, הושענא רבה, שמחת בית השואבה. מה היה לנו עוד? שמחת תורה. יש פה חג גדוש ועניינים. מה העניין של האושפיזין? מה העניין של ארבעת המינים? מה העניין של הסוכה? אם אני אשכח משהו תזכירו לי, כי יש כל כך הרבה דברים. אבל אי אפשר להבין את הנושא של סוכות בלי להבין את הנושא של ראש השנה, מכיוון שלפי הקבלה הם קשורים בזה בזה, למרות שנראה לי שהם לא. מכיוון שלמה חוגגים סוכות? המקרא אומר, בסוכות ישבו שבעה ימים וכו', כי בני ישראל ישבו בסוכות במדבר, נכון? למרות שיש קצת בעיה, הם היו באוהלים, נכון? זה לא היה סוכות, זה היה אוהלים. הרבה יותר קל לטלטל הגמל אוהל מאשר סוכות, ולכן הבדואים מסובבים עם אוהלים, לא עם סוכות. הסוכה זה הרבה יותר קשה לנוע עם זה. היום זה קצת, יש את הסוכות אלומינים האלה. אבל אז לא היום מפעל אלומינים בסביבה, אז קרוב לוודאי שהם מסובבים אוהלים. אז למה מוזכר של הסוכות, שלאחרת בכלל, מה הקשר אם אנחנו יושבים בסוכות זכר ליציאת מצרים, הגיעו שצריך לחגוג את הסוכות מתי? באביב. ואז צריך לשבת בסוכה ולאכול מצה ומרור. בפסח. מה עכשיו תוקעים לנו עוד חג? ואנחנו עייפים מראש השנה ויום כיפור. למה לדחוס כל כך הרבה עוד איזה חג? ונראה בכלל מה הקשר בין החג הזה לבין הקודמים. אבל כמובן שצריך להבין שהתורה יש לה ארבע מדרגות של הבנה. מה שנקרא פרדס, פשט, רמז, דרש וסוד. ואם אני רוצה באמת להבין את הדברים, כמו שאמר הגאון מווילנה, הקבלה שזה יעשות זה בעצם הפשט, כי ברגע שמבינים את הדבר לפי הקבלה נהיה פשוט כל זמן. והפשט זה הסוד, כשאתה עוסק בפשט הכל נראה לך סוד, אתה לא מבין מה הקשר בין זה, בין זה לזה, בין א' לב', בין פסוק אחד לפסוק לחברו, כמו שאתם תראו עכשיו. אז עכשיו כדי להבין את העניין של סוכות צריך להבין את המשמעות של מה המטרה של החג, למה החג הזה חל דווקא בתתווה בשתישרי ולא בתתווה בניסן, מה הקשר בין החג לבין הסוכות במדבר, מה עוד? מדוע החג הזה אחרי ראש השנה ויום כיפור ולא בפסח, ולמה החג הזה דורש גם לולה ותרוג, הדסים, ערבות, ומה הקשר בין כל אלה, אז יגידו לנו שיש בעם ישראל כאלה וכאלה אוקיי, אז אפשר לדרוש איזה מדרש, להגיד איזה הגדה, בשביל זה צריך שלולב, אתרוג, הדסים, צריך להביא אותם מרחוק. תחשבו, להשיג אתרוג ואתרוג כשר, ובחוץ לארץ להשיג אתרוג כשר. לפעמים זה לא היה כל כך פשוט להביא אתרוג לרוסיה בשנים, בימים, בלפני מאות שנים. איך הצליחו להביא לשם את זה הנס? שם בכלל איזה ערך שלמה היה יכול להיות שיהיה לה אתרוג אחד. הדסים, לולבים, כל הדברים האלה, לא גדלו שם כאלה דברים. זה היה צריך להביא מצפון אפריקה, מאיטליה, מיוון. היסטוריה שלמה, למה עשתה לעשות איזה משהו שהוא כל כך מסוים? ומה אם האתרוג פסול ונפל לפיתה, מוי ואבוי? אז אני לא אזכור שיש בעם ישראל ארבעה סוגים של אנשים. מה הקשר? למה צריך להקפיד על זה כל כך? אם נפל עלי פה ונפל עלי שם, ופה זה יתפחס ופה זה יתעקם, לעשות מזה כזה עניין ולדרוש על זה, זה שוק של הרבה כסף. ואם אנחנו מסתכלים בהיסטוריה, יש סיפורים שמשל בתקופת החסידות במאה ה-19 היו, מסתבר שמביאים את האתרוגים, היו מכמה מקורות. אז בדרך כלל או שזה היה אי ביוון, אחד מהאים היווניים, או שזה היה במרוקו, וכאשר איזה אחד מהמקומות האלה קיבל את המונופול להביא את האתרוגים לאוקראינה, מתחיל להרים את המחירים בשמיים. ואז צריך לעשות שביתת, הרבנים צריכים להוציא הודעה על שביתת צרכנים, כדי שלא יתעללו בהם כל כך. ואז היו מביאים איזה אתרוג במקום אחר, סיפור. בכל אופן, כתוב שאין גוזרים על הציבור גזרה שהוא לא יכול. למה לעשות דברים כאלה? לשבת בסוכה בכלל. לא תמיד זה נוח, לא תמיד זה נעים. היתרוג כתוב פרי עץ הדר. כל פרי עץ הדר, אפילו תנסה ברוסיה להשיג פרי עץ הדר במאה ה-16, 17, 18, בחורף, בשלג, בליטה, אני יודע, בצפון שם. איזה? זה לא, כרגע לא הנושא. הנושא, אם זה לא יתרוג או לא, העניין הוא שזה סתם מקשה את החיים. מה, וכמה אנשים אוהבים לשבת בסוכה? לא כולם אוהבים לשבת בסוכה. אז למה צריך את זה? מה המשמעות? ואי אפשר לעשות את זה בלי להבין את המהות והמבנה של השנה לפי המקובלים, לפי הזוהר, שבעצם כל החגים של תשרי זה לא חגים, אלא זה חג אחד שלוקח 22 יום. למה הוא לוקח 22 יום? מסבירים מקובלים כך. כאשר העולם זה היה א' בתשרי. אמרנו כבר בשיעורים קודמים, המילה בראשית זה אותם אותיות של א' בתשרי. תסדרו את האותיות קצת אחרת, זה א' בתשרי. אוקיי? כלומר, שאנחנו אומרים, אחרי תקיעת השופר בתפילה, היום הרת עולם, זאת אומרת, היום זה הריונו של העולם, העולם בעצם, התחלתו של העולם זה א' בתשרי. האדם הראשון גם נברא ב' בתשרי, כך אומר המדרש. אבל הוא גם חטא באותו יום. והוא חטא באותו יום, ולכן, כל שנה, ב' בתשרי, העולם חוזר לתחילתו. מדוע? לתת לכולנו את ההזדמנות להתחבר לכוח של להתחיל מחדש. הרגשות אשמה, ההפסדים, העלבונות, הקשיים, בלי, כמו שלכל אחד מאיתנו שיש מחשב, ושאנחנו רואים שהוא מתחיל ככה להעית ולהתעייף, מה אנחנו עושים? אנחנו עושים לו התחול, נחבים אותו, מדליקים עוד פעם. ראש השנה זה ההתחול הגדול. חוזרים להתחלה, מההתחלה. אבל כדי לנצל את זה צריך להבין שזו הזדמנות להתחיל מחדש. וכל העניין של העבודה של ראש השנה עד יום כיפור, זה העניין של להתחבר שמה שהיה היה, מה שעשיתי עשיתי, אני עכשיו הבנתי שזה לא אני, ואני רוצה להתחיל מחדש, להתחיל מההתחלה. שאין דבר יותר מעולה, יותר יפה מזה. כלומר, הרבה אנשים מתייחסים לראש השנה, יום כיפור, בתור איזה חג מאיים ועצוב, שאוי אוי אוי, הולכים לגזור עליי גזר דין, אבל לא, כמקובלים לא רואים את זה ככה, כמקובלים רואים את זה כהזדמנות להתחש, למצב שבו אנחנו יכולים להשליך במצולות ים כל חטאותם. איך אפשר להשליך? מאוד פשוט. ברגע שהאדם מוכן לוותר על הכעס, על הכאב, על הצלקות, זה נעשה אצלו, אומרים המקובלים, הבורא במילא לא זוכר אותם. כי הוא אין סוף של טוב. למה שהוא יזכור מה שהוא עשיתי רע? מי שזוכר את הרע שאני עשיתי זה רק אני והנשמה שלי. ואם אני יכול לנקות את זה מעצמי ולהיות אותו אדם שלא עושה את זה, הבורא לא יתעקש. לכן גדול הכוח של תשובה שאנשים לא תופסים, שתשובה הכוונה שבן אדם שב לעצמו, שזה אותה נשיקה טהורה שנבראה כחלק אלוקיי ממעל, שהיא נקייה וטהורה. אז אוקיי, תסבר קצת לכלוך. ברגע שאני שב לעצמי, אני מסתכל על זה ואומר, מה אני עשיתי? אני לא רוצה את זה. ואם אני מבטר על זה, זה נחשב כאילו לא היה. זה הסוד של מה קורה בין ראש השנה ליום כיפור. אבל היה עמוק מזה, שזה לוקח 22 יום, כי אנחנו לא מסוגלים, בגלל הנפילה והחטא, אחרי החטא של אדם ראשון, אנחנו לא מסוגלים לבנות את עצמנו מחדש. מי ששם לב שהוא מפעיל את המחשב, המחשב מתחיל לעלות תוכנה אחרי תוכנה. הוא מעלה את התוכנה הזאת, מעלה את התוכנה, עד שהוא יודע שהוא יכול לדבר איתך, הוא יודע מי הוא, איך קוראים לו, מה היום, מה השעה וכן הלאה, הוא עסוק בעלות התוכנות. זה תהליך שלוקח לו זמן. לנו זה לוקח 22 יום. אז הרבה אנשים בתקופה הזאת לא כל כך יודעים בדיוק מי הם, מה הם, איפה הם, אם מישהו שם לב, מין סוג של בלבול כזה, של תשטוש, כי אתה באמצע, המחשב עוד לא עלה לגמרי. אתה כבר לא בשנה הקודמת, ואתה כבר לא, עדיין לא בשנה החדשה. אתה גם על תקציב, יש מה שנקרא תקציב ביניים, שהממשלה עוד לא החליטה על התקציב החדש, אבל התקציב הישן נגמר, אז יש תקציב ביניים. אתה חי ככה בינתיים על איזשהו תקציב ביניים. אוקיי, מי שמרגיש את זה. זה הזמן. לא מחליטים החלטות, לא יודע מי אני בעצם. מה שהייתי זה כבר לא, ומה שאני הולך להיות, אני עוד לא יודע מה זה. ולכן זה זמן כזה שבו אנחנו עסוקים בלהתחדש. להרכיב את עצמנו מחדש, לפרק ולהרכיב. אתה נכון, כמו לפני פסח, אתה מפרק את הכל, מצחצח, מרכיב בחדש, דואג שזה יעבוד. וצריך סיסמה, והסיסמה היא חדש. מי שלא מוכן, אז הוא נשאר עם הישן. והישן, כמו שכל אחד מאיתנו יודע, זה, או שזה משעמם, או שזה נהיה כמו מסטיק ישן. זה או שנמאס. עכשיו, העשרה ימים הראשונים נקראים על שם הפסוק משיר השירים, שמאלו תחת לראשי, כי אנחנו עובדים על הקו שמאל. כל דבר, כדי שהוא יעבוד, חייב שיהיו לו לפי הקבלה שלושה קווים. כמו שבנורה חשמלית, כמו שבאטום. יש פלוס, מינוס, נגד. שלושת אלה נקראים שלושת הקווים. כדי שמשהו יעבוד, הוא חייב שיהיו לו שלושתם. אנחנו עובדים ב-22 יום האלה על שלושת הקווים. הקו הראשון שעובדים עליו זה קו שמאל, זה אומר שמאלו תחת לראשי, הרצון שלנו לקבל, שאותו אנחנו צריכים לזכך ולנקות, ממה? מכל מיני רצונות לא נכונים, לא נקיים, שעיוותו את החיים שלנו בעבר. וזה הרצון לקחת מה שלא שלנו, הרצון לכעוס, הרצון, כל הרצונות האלה שהם לא לוקחים אותנו לשום מקום, הזמן לוותר עליהם ולנער אותם עלינו זה מראש השנה ועד יום כיפור. להיטהר ולהזדכך. כאן ברגע שנגמר יום הכיפורים, כל היקום משנה את התדר שלו, ומעכשיו שהיינו בעשרה ימים של דין, אנחנו עוברים עכשיו לימים של חסד. קו ימין שנקרא וימינו תחבקני. גם לקו ימין הזה יש שני חלקים. החלק מה קורה באותו זמן? בעשרה ימים הראשונים אנחנו מתחברים לכוח שנקרא בשפת המקובלים הגימל ראשונות מעץ החיים, שזה כתר חוכמה בינה. בעצם אנחנו מתחברים לתחתית שלהם, שזה ספירת בינה, שנקראת גם אמא אילאה. האימא, שזה החיבוק האימאי, שזה הכוח של השליה וחבל הטבור, שאנחנו חוזרים הביתה אל מקור הלידה כדי לקבל את החיים מחדש, מתור לידה מחדש. משם אנחנו מקבלים בעשרה ימים הראשונים את הכוח של להיטהר. ולכן גם יום הכיפורים הוא מקווה, הוא כמו מקווה רוחני, מקווה ישראל השם, שאנחנו טובלים בו כדי להיטהר. וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם, שזה אנחנו אומרים בתפילות של יום הכיפורים. שוב להזכיר את העניין, כאשר בן אדם נכנס למקווה המים, הוא מתכווץ, והוא שם כמו עובר שצף במי השפיר ברחם שלו, נכון? זה חזרה אל הרחם, אין לו חמצן, הוא לא, הוא בתנוחה עוברית, ושהוא מזדקף ומוציא את ראשו, הוא בעצם נולד מחדש. יש פה איזה אלמנט של לידה מחדש. כאשר עוברים עשרה ימים האלה של דין, שבעצם בהם אנחנו מנקים את כל העיכובים, שזה מה שנקרא דין, שזה שאנחנו מתגברים על זה, אז מגיעים הימים של חסדים. הימים של חסדים יש להם שני צדים. כדי שאדם יתקיים, יש לו שני סוגים של אורות. אור אחד נקרא אור פנימי, ואור שני נקרא אור מקיף. האור הפנימי זה האור שאיתו, שיש לי, הוא פנימי לי. זאת אומרת, אני מקיף עליו והוא בתוכי. כלומר, האור הפנימי מדבר על האור שיש לי. כלומר, תחושת ההישגיות, תחושת היש, הקיום, מי אני, מה אני, כל זה שייך לאור הפנימי. האור הפנימי הוא תוצאה של העבודה הרוחנית שלי בשנים הקודמות, בגלגולים הקודמים. זה בעצם כל ההישגים והתיקונים שלי עד היום. ממוצאי יום הכיפורים אנחנו מקבלים אור פנימי לשנה החדשה. האור הפנימי זה נקרא אור דחסדים מבינה. אבל אור פנימי של האור דחסדים מבינה. והאור הזה זורם אל היקום בחמישה ימים, מי שרואה את הטבלה, שהאור הזה הוא מגיע בחמישה ימים, הוא לא יכול לבוא בבת אחת, קודם כל למה? כי היינו עכשיו בעשרה ימים של דין, אי אפשר עכשיו בבת אחת כל החסדים. אז הוא מגיע בחמישה שלבים, כאשר ביהודה א' בתשרי, מיד עם מוצאי יום הכיפורים, נכנס הוד של האור הפנימי, למחרת י' ב' בתשרי, זה נצח, אחרי ביום השלישי תפארת, גבורה וחסד. זאת אומרת, י' א', י' ב', י' ג', י' ד' ות' ו', בחמישה ימים נכנסים החסדים מלמטה עד למעלה. הנמוך שבתוכם זה ההוד, והוד יש בו איזה מהות של דין, ולכן הוא מסוגל לבוא מיד אחרי הדין, זה הדין של החסדים, לכן הוא מסוגל לבוא ויראי מיד אחרי יום הכיפורים, וזה נכנס בחמישה ימים. כמה אור פנימי אנחנו מקבלים? לפי מה שעשינו מראש השנה ועד יום כיפור. לכן אין פעולות שאמורים לעשות בימים האלה כדי למשוך את האורות האלה, כי הם נכנסים כבר על בסיס העבודה שעשינו ראש השנה עד יום כיפורים, בסיס העבודה שעשינו כל החיים כל השנים הקודמות ובגלגולים הקודמים. זה האור הפנימי שלי, אוקיי? זה תחושת היש לי. למשל, תיקחו שני אנשים. אחד היה מיליונר, קרה לו איזשהו אסון, הוא נפל, עכשיו הוא קרא פרוטה, והוא יוצא לחיים מחדש, אין לו גרוש. בן אדם אחר היה תמיד תפרן, לא היה לו אף פעם גרוש. שניהם תשלחו אותם לשוק, למי יש סיכוי להיות מיליונר? זה שהמיליונר. זה שהמיליונר, הרבה יותר קל לו לצוף וחזרה להיות מיליונר, התפרן תמיד יישאר תפרן. למה? אנשים שהיו פעם מיליונרים, יותר קל להם להיות מיליונרים מאשר אנשים שאף פעם לא היו מיליונרים. מה? מדוע? זה האור הפנימי שלהם. זה, הם כבר יפגשו את האנשים הנכונים, הם ידעו עם מי לדבר, הם כבר יודעים איפה להתחבר. זה התדר שבו הם חיים. זה מצב שנקרא אור פנימי. אז האור פנימי זה שאפילו לוקחים לך את כל המסביב, עדיף לך את זה, ואתה יכול לשים את עצמך איפה שלא יזרקו אותך, תעמוד על הרגליים, וזה מי שאתה ומה שאתה. זה לא תלוי בדברים חיצוניים. יש אנשים שנולדו בבית של עשירים, אבל ברגע שיקחו להם את הכל, יישארו תפרנים, כי הם בחיים לא ידעו לעשות גרוש. אנחנו מדברים על אנשים שעשו את זה פעם, פעמיים, ידעו לעשות את זה עוד פעם, זה האור פנימי. יש אנשים שלא משנה מה שיקרה, הם ידעו להיות שמחים. ויש אנשים שמה שלא תעשה להם, הם לא ידעו להיות שמחים. זה האור פנימי. זה את האור הפנימי, שזה האנרגיה של הפרנסה לשנה הבאה. הבריאות. החיים. אני מקבל בימים האלה שמיום הכיפורים עד היום הראשון של סוכות. התתווה זה נכנס בחמישה ימים. כמה מילים שהארי הקדוש אומר. ובימים הארי הקדוש בשער הכוונות. שער הכוונות זה אותו ספר שמדבר על כל הכוונות והצירופים ומה קורה באמת ביקום, כל רגע ורגע וכל בעיקר, אם זה ימות חול, אם זה שבת, אם זה חג, אם זה ראש חודש וכן הלאה. מדוע התורה נותנת איזה שמות מסוימים? כי איזה כוחות מתגלים ביקום באותו זמן. אוקיי. ובימים שבין מוצאי יום הכיפורים עד שמיני עצרת, ולא עד בכלל, לא שמיני עצרת, הכל עניין חיבוק הימין, כי זה אורות של חסדים שמגיעים מבינה. וכבר היא יכולה באלו הימים, המלכות, הכלי, הנשמה של האדם, לעמוד עם זנפים פנים ופנים עמו ממש, כי עברנו ניקוי והתחלה, ואנחנו יכולים להתחיל להתחבר למי אני ומה אני. אוקיי? אמנם חיבוק הימין הוא לקיחתה גם את איתרא דחסדים. אמנם החסדים האלו יש להם שתי בחינות. הבחינה אחת היא החסדים שלוקחת מן האימא עצמה, ויש בה שני חלקים, חלק של אור פנימי וחלק השני הוא אור מקיף. אוקיי? החסדים האלה שבאור פנימי הוא שלא על ידי מעשה, אלא בכל יום ויום ממוצאי יום הכיפורים עד היום הראשון של סוכות, נגמרים להיכנס בה, בתוך המלכות, בתוך הכלי, בתוך הנשמה של האדם, אותם אורות של חסדים. והימים האלו בעצמם, יש בהם שלמות הזה. והמשכת, ויש להם שלמות הזה. אז זה מה שנכנס, זה שלמות של כוחות רוחניים עליונים שממלאים אותנו. בעצם זה בחמישה ימים האלה, זה כמו שלוקחים נניח מכשיר סלולרי שהוא עייף, מנקים אותו, מסדרים אותו, מתכנים אותו, משייפים וכולי, מרכיבים את הכל בהתחלה, זה מיום א' בתשרי עד י', ואז מחברים אותו למטען חמישה ימים. בחמישה ימים האלה אנחנו נטענים לכל השנה. אוקיי? מה אפשר לעשות כדי לקבל יותר מהם? הרי הם נכנסים ללא מעשה. המעשה כבר היה. יש פה בשם עניין של אלה אורות החסדים, ואורות החסדים, דרך היחידה הכי מהירה להתחבר לחסדים זה נתינה וצדקה. אז אתה יכול להגדיל את החסדים. אוקיי? וזה מה שקורה. ביום של 15 בתשרי, תתווה בתשרי ירח מלא, מתחיל להיכנס סוג חדש של אורות שנקרא אורות מקיפים. האורות המקיפים הם אורות שקשורים לא למי הייתי אלא מה אני הולך להיות. בתתווה מתחילים להיכנס האורות המקיפים. הם נכנסים בשבעה שלבים, שבעה ימים, ומכנסים מחסד עד מלכות. עכשיו, יש כמה פנים לנושא הזה שנקרא אורות מקיפים. כמה פנים וכמה צדדים. קודם כל, אור מקיף. המהות של אור מקיף, כי זה מקיף על האדם, זה לא בתוכו. כלומר, זה אותו דבר שדוחף את האדם קדימה. למשל, כל אור מקיף יש שתי איכויות, שתי מעלות, עוצמה ואיכות. אדם עם עוצמה ואיכות, אדם עם אור מקיף חזק, זה אומר שהוא מרגיש המון אמביציה ודחף להשיג דברים בחיים שלו. אדם עם אור מקיף חלש, זה אדם שלא כל כך דחוף לו. אוקיי? זה המקובלים מסבירים, זה אנחנו מקבלים מהאבא שלנו ברגע של הזיווג. האור המקיף. האם אפשר לשנות את זה? כן, בסוכות. בסוכות אתה יכול להגדיל את האור המקיף שלך ולשפר את האיכות שלו. כי בסוכות הבורא אומר, הארי הקדוש, הבורא משדר אור מקיף בלי גבול, רק תיקח. האורות המקיפים האלה, כמו שאמרנו, יש להם מצד אחד את הכמות, העוצמה, אור חזק, זה תמיד עוזר לקריירה, לאישיות, כל דבר. היכולת, למשל, היכולת של האדם ליצור חזון, להתחבר להשראה, כל זה זה אור מקיף. כי מה זה חזון והשראה? זה משהו שזה לא בתוכי, זה משהו שמגיע מבחוץ, הוא עוקף עליי ולוחץ עליי להפוך את זה לפנימי. זה משהו שאני מדמיין שהייתי רוצה להשיג ושיהיה לי, אבל אין לי, כי הוא מקיף עליי. מה שאני אמור לעשות במשך השנה זה להפוך את המקיף לפנימי, להגיע לסוף השנה ולהגיד, להסתכל אחורה ולהגיד, רציתי יאללה בית ג' ד', השגתי את זה. מה היכולת שאני אשיג את זה? זה תלוי בעוצמה של האור המקיף שלי. האיכות, יש אנשים עם אור מקיף, הם רוצים לעשות המון כסף על חשבון כל מיני אנשים אחרים. זה אומר שזה אור מקיף עם חזק, אולי אינטנסיבי, אבל עם איכות ירודה. למה? כי יש כוח ביקום שנקרא סיבה ותוצאה. כמה שתעשה יותר כאב לזולת, ככה יחזור עליך כאב. אוקיי? אז האור מקיף יכול להיות שלילי או חיובי, חזק או חלש. יש אנשים שמאוד אינטנסיביים לעשות רע לאנשים אחרים. זה אור מקיף חזק ושלילי. יש אנשים שיש להם המון אינטנסיביות לעשות טוב, וגם ההפך. אנשים שהם רוצים להזיק, אבל רק אם יצא להם הזדמנות. נכון? האור מקיף, מצד אחד אם כך, הוא קריטי בנושא של בניית האישיות של האדם. המניע, כוח המניע, ההתקדמות שלו, היכולת שלו לנוע ולהתמקד במטרות מסוימות. אנשים עם אור מקיף חלש, הם פעם רוצים את זה, פעם רוצים את זה, כל אחד משפיע עליהם, לא יודעים מה הם רוצים, הם ראו משהו בטלוויזיה, מישהו אמר להם משהו, הם לא מגיעים לשום מקום, מכיוון שהם אפילו לא מחוברים לקצת אור מקיף שיש להם. אור מקיף חזק וחיובי מנתב את האדם למטרות גבוהות וחיוביות, ופה גם אנחנו מבינים שאור מקיף יש לו גם אלמנט של שמירה. מדוע? בן אדם יוצא לדרכו בבוקר. הוא קם בבוקר ואם הוא עושה לעצמו מדיטציה, קובע לעצמו מטרות, והוא קובע לעצמו מטרות. אני היום רוצה להשיג ג' ד', היום אני רוצה להיות כך, והיום אני רוצה להרגיש כך וכך. מה אנחנו אומרים? חצי שעה אחרי זה, אני עובר ליד מישהו שכולו ביב שופכין, ובדרך כלל מה שאנחנו עושים, בלי לחשוב פעמים, אנחנו קופצים ומשתפשכים איתו בתוך הביוב. נכון? בעיה שאנחנו... יצאתי מהבוקר ורלתי, היום הולך להיות יום נהדר. ואז אני פוגש מישהו שמקלל, אשים, אותי, אחרים וכן הלאה, ואנחנו מתוך הזדהות, כי זה פוליטיקלי קורקט, זה מאוד מנומס, אנחנו קופצים ומזדהים איתו וכולי, אם זה מתוך אמפתיה, או מתוך זה שהוא כועס עלינו, ואנחנו כועסים עליו בחזרה, ואז אנחנו שכחנו את המטרה שלנו, ואנחנו עסוקים עכשיו במשך השעות הבאות, בכל השופכין הרגשי הזה שקפצנו לתוכו. למה עשינו את זה? אור מקיף חלש. אם היה לי אור מקיף חזק, הייתי מסתכל עליו ואומר, וואו, איזה סבל הוא עובר, ממש לא מתאים לי היום, וממשיך הלאה, נכון? בחיוך, אומר לו איזה מילה, ולא הייתי, אין חוק כתוב, לא בתורה, ולא בחוקת המדינה, שאתה רואה מישהו סובל, אתה חייב גם כן להצטרף ולסבול יחד איתו. אבל אנחנו מה זה? מתנהגים בזה כאילו זה מצווה דאורייתא. אתם לא שמים לב? כל מי שבא ומציע לנו איזה ביף שופכין או איזה פח זבל, כזאת צפרדיה הגדולה שיושב שם זבל מרכיב כבר הרבה זמן, ואנחנו ישר קופצים להתפלש איתו בתוך הזבל. זה תוצאה של אור מקיף חלש. אור מקיף חזק שומר עליך לא להסתבך, לא ליפול לצרות, כי שומר אותך מאוזן. זה כמו מישהו נוסע על אופניים, הוא נוסע מהר והוא יודע לשמור על איזון, עולה על איזה מעמד, הוא לא משתלב איתה, הוא מדלג וממשיך הלאה. אבל אם הוא לא יודע מספיק טוב לנהוג והוא לא ממוקד מספיק בדרך, אז הוא רואה את המאמורה, מתעצבן, נופל ומתפלא שם בתוך הבוץ ומנסה למצוא מי השם. אוקיי? עוד דבר, שהאורות המקיפים גם, כאשר בן אדם מחובר לאורות מקיפים חזקים ושומרים, זה כוח מטאפיזי אדיר. מדוע? כי זה ייקח אותך ללא ידיעתך להיות בזמן הנכון ובמקום הנכון. כלומר, אתה לא תהיה על המטוס שיתרסק. אתה משום מה תפנה לדרך ששם אין תאונה, במקום לפנות לדרך ששם יש תאונה ופקק ענק, וכן הלאה וכן הלאה. זה אור מקיף עושה. האור מקיף פשוט דוחף אותנו לכיוון היוחדים. זה הרבה יותר חזק מ-GPS. אבל זה סוג של GPS קוסמי, כי האור מקיף, מכיוון שהוא מקיף, הוא מתחבר לאינסוף, הוא מתחבר לכוחות של היקום. זה היכולת של חיבור. כמו למשל, אם בן אדם, אני מכיר כמה אנשים שלפני הצונמי היו בתאילנד על חוף הים, והיו בחופשה, והיו, היה איתם זוהר וקראו בזוהר וכן הלאה, ופשוט רגע לפני, יום לפני הצונמי, פשוט מה שאומר להם, תקומו לכו מפה, עלו על מטוס וברחו משם, לא ידעו להם ממה הם בורחים. רק כשהם שינו בבנקוק או בישראל וכן הלאה, הם גילו ממה הם ברחו. כי כשאתה מתחבר לאור מקיף, חיובי, הוא מחבר אותך לרשת. ובתת מודע אתה יודע איפה להיות ואיפה לא להיות. זה אור מקיף. או, אז עכשיו השאלה, עכשיו שקיבלתם את החשק, איך מגדילים את האור המקיף? נכון? אוקיי. אז כמו שאמרנו, האור המקיף נכנס במשך שבעה ימים מחסד ועד מלכות, ואלו הם שבעה ימים של סוכות. עכשיו תשימו לב למילה סוכה, הוא בא במילה לסכך, שזה להגן, לשמור. ואיך אנחנו אמרנו? שהימים, אם הימים הראשונים היו שמאלות תחת לראשי, הימים של סוכות, אלו הם הימים של וימינו תחבקני. הימין שמחבקת. ולכן סוכה כשרה נראית כמו ימין מחבקת. המינימום של סוכה כשרה זה נראה כמו ימין שמחבק. הזרוע זה קיר אחד, האמה זה קיר שני, והיד זה קיר שלישי שברוחב של טפח. זה מינימום של סוכה כשרה. מה זה אומר? שסוכה לא חייבת שיהיו ארבע קירות כדי שהיא תהיה כשרה. שני קירות וטפח, זה ההלכה. ההלכה מבוססת על הידע הקוסמי של מהו התהליך שעובד כדי למשוך את הכוחות הנכונים בזמן הנכון. ולכן אנחנו לא מדברים פה על זכר ליציאת מצרים, אנחנו מדברים פה על כלי שנועד ליצור מחולל, גנרטור, שאמור ליצור כוח מסוים שבתוכו אנחנו אומרים לשבת שבעה ימים כדי להתחבר לאותם אורות מקיפים. אז מה אנחנו עושים כשאנחנו יושבים בתוך הסוכה, בתוך המחולל, בתוך הגנרטור? לכן חז"ל אומרים, מכיוון שאלו שבעה ימים שבהם אתה מקבל את הכוחות האלה, אתה לא מקבל אותם אחרי. ברגע שנגמרים השבעה ימים האלה, אין יותר. כמה שמשכת, משכת מהיקום. אז עכשיו מה זה אומר? אם אני מבין איזה עוצמה זה, אז אומרים חז"ל בגמרא, אתה אוכל, תאכל בסוכה. אתה ישב, תישן בסוכה. אתה מתפלל, תתפלל בסוכה. אתה קורא, לומד, תלמד בסוכה. אתה רוצה לטייל, תטייל בסוכה. למה? בחוץ לא מחלקים את הכוח הזה. רק בתוך הסוכה מחלקים את זה. אוקיי? זאת אומרת שכל הפעולות שאנחנו עושים בתוך הסוכה מושכות את הכוח הזה של האורות המקיפים, כאשר כל יום זה אור מקיף אחר. היום הראשון חסד, השני גבור. תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות. שבעה ימים. עכשיו תשימו לב מה קורה. ביום הראשון, אם אתם מסתכלים על הטבלה, מה נכנס לנו? החסד של האורות הפנימיים מבינה, והחסד של האורות המקיפים מבינה. זאת אומרת, נכנסים שני האורות חזקים של הפנימיים ושל המקיפים. החיבור שלהם הוא כל כך עוצמתי שהיום הזה, א' סוכות, הוא יום חג. כי יש בו כל כך הרבה קדושה ועוצמה, הוא יום חג. למחרת נכנס רק הגבורה של האורות המקיפים. זה פחות כוח. ולכן זה לא חול, או חג ממש, זה חול המועד. לכן אמנם יש בו ארבע תפילות כמו חג, שחרית, מנחה, ערבית ומוסף. יש בו קריאת התורה כמו בחג, אבל יותר קטנה. יש בו נענועי הלולב, אבל זה לא יום שבתון. כלומר, ההלכה אומרת, לא כדאי מי יודע, מחלקים. שאחר כך תרצה הגנה ותשאל, למה לא תנו לי הגנה? מה יגידו, איפה היית שחיקו? איפה היית שחיקו את האורות של המקיפים של הגבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד? הייתי בעבודה, אוקיי. שם לא חילקו את זה. מובן? לכן ההלכה אומר דבר, אם יש משהו בעבודה שאתה לא, שתפסיד הרבה כסף, אם לא תעבוד, לך תעשה את זה ותחזור מהר לסוכה. אוקיי? זה דבר אחד. האורות המקיפים של בינה, אנחנו מקבלים אותם תוך כדי הישיבה בסוכה, מתוך כוונה לשבת ולמשוך את האורות. אז זה כל מיני פעולות שאנחנו עושים בסוכה. עוד דבר שמאוד חשוב, כל העניין הזה של להזמין אורחים לסוכה. להזמין, למה להזמין אורחים לסוכה? כי זה פעולה של חסד, של נתינה, של השפעה. איך אתה רוצה להשתוות לאותם תדרים של אורות וחסדים? תתנהג בצורה של חסדים ונתינה. מצד שני, תיזהר מה שאתה עושה בסוכה. כלומר, צריך מאוד להיזהר בסוכה שלא לדבר בטלפון עם אנשים מעצבנים, כי איך אמר את זה אחד, לא זוכר את השם שלה, אחד גדולי החסידות, שהמשרת שלו בא אליו, המש שלו בא אליו בסוכות, וחיל להגיד, הם לא עשו את זה, הם לא עשו את זה. והרב יצעק עליו, מה אתה עושה? הסכך לא אוהב כעס. הסכך זה אורות וחסדים, מה אתה עושה? תצא מהר מהסוכה, אתה מפריע פה, אתה הורס את כל ה... את כל ה... זה כאילו אתה נכנס לגנרטור ומכניס מסמרים בתוך הגלגלים. אז צריך מאוד להיזהר מה עושים בסוכה. זאת אומרת, תשב ותתעצבן בסוכה, אז עכשיו יהיה לך אורות מקיפים של עצבים בכל השנה. אנחנו לא רוצים את זה, נכון? אז תזכור שמה שהסוכה עושה זה בונה כוחות. ובעיקר חלק הכי חשוב בסוכה זה הסכך. זה הסכך.
סכך בגימטריה סמך כף כף 100.
מי שזוכר את הקלנו בראש השנה? 100 תקיעות ועוד אחת. למה 100?
כי הכלי של האדם זה 10 ספירות, כל אחת מחולקת ל-10, 100. אז מה, למה 100? מכיוון שבית קיעות השופע אנחנו עוברים ספירה ספירה ומנקים אותה, כמו להעביר חוטר בתוך כל הצנרת של הספירות, וזה אנחנו מנקים ספירה ספירה, שסיימנו את כל 100, עוד אחד ככה להעביר, לנקות את כל האבק שניסר ולנקות הצנרת. עכשיו הסכך בא למלא את כל הצנרת הזאת באורות מקיפים, ולכן אלו 100 אורות שנכנסים דרך הסכך. ומכיוון שהסכך זה גם סוג של פילטר, בגלל זה הלכה מקפידה שצריך לראות את הכוכבים שמסמלים את האורות העליונות דרך הסכך. מה זה אומר? הסכך לא יכול להיות צפוף מדי, כי הסכך הוא פילטר, הסכך הוא לא מגן נגד גשם, הסכך הוא רק מצל, חוסר, כי הוא מעביר. הסכך בעצם זה הפילטר שמעביר לנו את האורות המקיפים וממלא את כל 100 ספירות האלה, כדי שכל הכלים, 100 הכלים של הנשמה שלנו, יהיו מוגנים ושלמים עם אורות שמקיפים ומגנים עליהם למשך השנה הבאה, גם בעוצמה וגם באיכות. לכן אם בן אדם יושב בסוכה, מקיים מצוות סוכה, כי כתוב, אבל בסוכה הוא צועק, מתעצבן, הוא עסוק בכל מיני דברים של אנוכיות וכן הלאה, אז כמובן שהוא יהיה הרבה יותר אינטנסיבי מאשר אנשים אחרים בצורה לא מיידם החיובית, כי הסוכה זה מגבר. הסוכה, יותר תזכרו, כל מצווה, שום מצווה לא יכולה לקחת לנו את הבחירה החופשית. התפקיד של המצוות זה כלים, כלים של לחבר עם כוחות רוחניים ולעזור לנו להשתנות, להתעצם. בגלל זה אומרת הגמרא, המצוות של התורה, או שזה סם החיים, שזה תרופה נגד שליליות, או שזה סם המוות. כלומר, אם בן אדם מקיים את המצוות במודעות של אנוכיות, כעס, שנאה ונקמה וכן הלאה, זה יעשה את כל המצב שלו יותר גרוע. אז מה עוד עושים בסוכות כדי למשוך את הכוחות האלה? אם שמתם לב, בסוכות אנחנו מזמינים את האושפיזין. מי הם האושפיזין? האושפיזין הם אברהם, יצחק, יעקב, שלושת הימים הראשונים, משה, אהרון, יוסף, שלושת הבאים, דוד, ביום האחרון של סוכות. מי הם השבעה האלה? הם נקראים בלשון הקבלה האושפיזין, האורחים, המוזמנים. אבל הם באמת נקראים המרכבות. למה מרכבה? מרכבה מלשון להרכיב. כל אחד מהשבעה היה אדם גשמי שלמד לחיות חיים שבהם הוא למד לחבר בין כוח רוחני קוסמי בלתי נראה, בלתי מוחש, עם החיים הגשמיים. ולכן הוא נקרא מרכבה, מלשון להרכיב. אלו אנשים שחיו בשני העולמות, בעולם ובעולם התחתון בו זמנית. אם נסתכל על השבעה האלה, השבעה האלה מחברים אותנו לשבעה כוחות, שמה שנקרא בעץ החיים שבע הספירות התחתונות. שהשבעה הכוחות האלה, הסמל הוא, אם אנחנו מדברים על כמשוואה, זה המגן דוד. המגן דוד לפי הקבלה זה לא סמל לאומי וגם לא סמל דתי, זהו סמל נוסחה של מבנה של כוחות שהם ההגנות שלנו במשך כל השנה. אדם שיש לו את המגן דוד יסתבך פחות בבעיות במשך כל השנה. המגן דוד זה ההגנה שאדם לוקח איתו ממקום למקום, לכן הוא נקרא מגן. מגן ראשי תיבות, מיכאל קו ימין, גבריאל קו שמאל, נוריאל קו אמצעי, ראשי תיבות מגן. דוד זה אני, מלכות, דוד המלך. אוקיי? אז אנחנו לא מדברים על סמל לאומי, אנחנו מדברים על נוסחה, משוואה של כוחות של הגנה. אדם שיש לו מגן דוד חזק, עוד פעם מסתבך פחות, אז בעצם זה עוד פעם של איך אנחנו מושכים את הכוחות האלה. ולכן ביום הראשון אנחנו מזמינים את אברהם, אבינו, כי אנחנו מזמינים כוח מסוים של הגנה. פה אנחנו יכולים בסוף ללכת לענות על השאלה של מה הקשר ליציאת מצרים. המדרש אומר שבני ישראל שהלכו במדבר 40 שנה, אם נסתכל טוב טוב בתורה, אף אחד שם לא קיבל שפעת, אף אחד לא מת מטעות, לא מזיהום במעיים או זיהומים אחרים. הם היחידים שמתו, זה היו אלו שמתו בגלל חטא המרגלים, או צלופחד בגלל שהוא קושש עצים, שזה סיפור אחר. כל היתר חיו את כל התקופה. איך הם חיו? שמלתכם לא בלתה מעליכם. הם היו מוגנים, אומר המדרש, על ידי שבעה ענני הכבוד. מזכות מי? בזכותו של אהרון הכהן. מי זה כהן? כהן זה ספירת חסד. כלומר, לבני ישראל במדבר היו שבע חגורות הגנה שהגנו עליהם מנחשים, מהקרבים, ממחלות, מחיידקים, מווירוסים וכן הלאה. שבעצם איך זה בדיוק היה אנחנו לא יודעים, אבל שאנחנו אומרים שהישיבה בסוכה היא לזכר הסוכות שהיו, הרי לא היו סוכות, לזכר האורות המקיפים הסוכחים שהלכו עם עם ישראל במדבר, ואת האלה אנחנו מתחברים על ידי בניית הסוכה והישיבה בסוכה, למשוך אותם כוחות ששיבה ענני הכבוד, כמו שהם נקראו, שאנחנו מושכים כל יום אחד מהם לעצמנו, כדי לבנות לעצמנו את המגן דוד שלנו לשנה הקרובה. אז ביום הראשון אנחנו מזמינים את אברהם, המרכבה של ספירת חסד. ביום השני, שהוא גבורה, המרכבה של ספירת גבורה זה יצחק. ביום השלישי זה יעקב. ולכן אנחנו בונים לנו יום אחרי יום עוד שכבה של הגנה. דרך אגב, מאוד מעניין, אתם יודעים, שמעתם על הקרינה שיוצאת מהשמש, שנקראת רוח השמש. זה קרינה הרסנית וממיתה. למה היא לא הורסת אותנו? כי מסביב לכדור הארץ, פיזיקה, יש שבע חגורות מגנטיות. שבע. לא 10, לא 9, לא 5, לא 3. שבע חגורות מגנטיות. שבע חגורות מגנטיות, זה שוב מגן דוד, שלא נותנות לאותם חלקיקים להיכנס ולהרוג אותם. בגלל זה יש כל מיני נבואות יום הדין שאומרות יגיע איזה יום וכדור הארץ יתהפך לו השדה המגנטי, ואז לא יהיה שדה מגנטי, ייעלם השדה המגנטי, ואז בלי השבע חגורות האלה אנחנו פשוט ניצלה, אלא אם כן מי שיתחפר לו במערות. אוקיי? שבע. זאת אומרת שבעצם אותם שבעה כוחות מגינים, שהם ההגנות שהאדם אמור להסתובב איתם כל יום במשך חייו, כי הרי השליליות שמסביב היא קשה מאוד, עין הרע, לשון הרע, סתם מחשבה רע וכו' של אנשים אחרים ושל כל הכוחות השליליים שקורים מסביב, אדם צריך לשמור לעצמו את אותו מגן שנקרא מגן דוד. אנחנו בונים את המגן דוד עדי הזמנה של הכוחות האלה במשך שבעה ימים. לכן המנצות סעוד, שתי סעודות כל יום מימי הסוכות, אחת בערב, אחת ביום מינימום, שבסעודות האלה אנחנו מזמינים את האושפיזין של אותו יום. ביום הראשון מזמינים את אברהם, ביום השני את יצחק, ביום השלישי את יעקב. ובעצם מה שאני עושה, אני לא מזמין אדם, אני מזמין כוח לשרות בסוכה, כדי שבעצם מה שאני עושה, אני מיישב את הכוחות האלה ובונה את חגורות ההגנה שלי למשך השנה כולה. אוקיי? וזה כל עניין האושפיזים. אבל יש עוד דבר שעושים בסוכות, וזה הלולב והאתרוג. אלו מושכים אורות מקיפים. אם האורות המקיפים של חסדים מגיעים מבינה, אורות הפנימיים הגיעו מבינה בחמישה ימים אחרי זה, הארי הקדוש אומר, יש עוד אורות פנימיים ומקיפים שמגיעים מזרנפין, שזה הכוח שלנו לעשות את העבודה, הם מגיעים מזרנפין, והדרך למשוכם זה לבנות עוד רובד, וזה על ידי ארבעת המינים. עכשיו, ארבעת המינים זה שוב חזרה על אותו דבר. בארבעת המינים יש לנו שלושה הדסים. ההדסים צריכים להיות משולשים. מה זה משולשים? בכל הדס, בכל מפרק, יש שלושה עלים. מה זה מזכיר לנו? ימין, שמאל ואמצע, אברהם, יצחק ויעקב. ולכן ההדסים הם אברהם, יצחק ויעקב. חסד גבורת תפארת, המשולש העליון של המגן דוד. הרחם, נצח והוד, תמיד הולכים ביחד. זה כבר היותר הוצאה לפועל בעולם הגשמי. זה הערבות, שתי הערבות, והערבות זה קשור לעולם הגשמי מאוד, כי אפשר לראות את זה בצורה הכי פשוטה. בן אדם לחוץ, נותנים לו אספירין, נכון? אספירין עושים, אתם יודעים ממה? מערבות. כן? היום זה כימיקלי, היום כבר יודעים לייצר את זה, אבל השם, תסתכלו על אספירין, כתוב חומצה סליצילית. סליקה זה ערבה. כן. מה? סיליציה. כן. זה ערבה. נכון, סיליציה. אוקיי? זה ערבות. שערבות קשורות להיות פה בעולם הלוחץ. וערבות, אם חסד גבורת תפארת זה זרוע ימין, זרוע שמאל והחזה, אברהם, יצחק ויעקב, כי גוף האדם מול... אז הערבות זה שתי הרגליים. אז מה נשאר לנו? היסוד. ספירת יסוד. יסוד. ספירת יסוד זה הלולב. שזה, הלולב, זה ספירת יסוד. ספירת יסוד זה עמוד השדרה. מהקצה שלו למעלה, שהוא נכנס במוח, עד עבר המין. זה היסוד. בגלל זה, ללולב, הם מסתכלים עליו כמו שדרה. שיש את המערכת הצבים שמתפצלת, זה העלים שיוצאים מהשדרה של הלולב. אמצע, נכון? בגלל זה הלולב, אבל היסוד בגוף האדם זה מי החוליה העליונה של עמוד השדרה עד עבר הרבייה. בעצם זה הלולב. ולכן הקצה של הלולב, החוד של הלולב, הכי חשוב, כי שם זה מה שמתחבר אל המוח, כדי למשוך משם חוות העליונים ולהעביר אותם לעולם שלנו. והאתרוג, האתרוג לא, האתרוג זה המלכות, זה הרחם. הכלי. שמושך את כל האורות. ולכן לוקחים, אז מה ספירת מלכות? אז מה, יש לנו שוב מגן דוד, שעכשיו אנחנו בנינו את המגן דוד בצורה של שרביט קסמים שעשוי מילול האור. שלושה הדסים, שתי ערבות ואתרוג. זה מתי הקסמים שלנו. ועכשיו מה אנחנו עושים איתו? אנחנו מנענעים אותו דרומה, חסד, אברהם אבינו, שלוש פעמים, ימין, שמאל ואמצע. אחר כך צפונה, קו שמאל, גבורה, יצחק אבינו. מזו, קו אמצעי, תפארת, יעקב אבינו. למעלה, נצח, משה רבינו. למטה, הוד, אהרון הכהן. אחורה, יוסף הצדיק, בנינו עוד מגן דוד. שמים למה שאנחנו עשינו פה? כי המגן דוד יש גם... מגן דוד נמצא בעולם רב מימד. אחת הדרכים לא, לא, זה בעצם שבאדם בונה לעצמו הגנה, ימין, זה דרום, צפון, מזרח, מעלה, מטה, אחורה, הקפתי את עצמי בשישה קצוות, ואני אהיה באמצע, והמלכות דוד המלך. אברהם ימינה, יצחק שמאלה, יעקב קדימה, אוקיי? ואז למעלה, למטה, אחורה. עכשיו זה מדהים, כאשר ולמה שישה, שזה משולש עליון, משולש תחתון. בשנות ה-80 שגילו את המבנה, את הסוד של המבנה ממש הבסיסי של החומר. כי בהתחלה חשבו שהכל בנוי מאטומים, ואז גילו כי ביוונית האטום זה בלתי ניתן לחלוקה, ואז גילו שאפשר לחלק את האטום, ואז גילו שיש כל מיני חלקיקים, והגיעו למאות חלקיקים שקראו לזה גן החיות של החלקיקים. אבל אז אמרו המדענים, לא יכול להיות שיש כל כך הרבה, כי משהו בטבע מסובך, זה לא אמיתי. הטבע מאוד פשוט. והלכו לחפש מהם החלקיקים היסודיים. ואז הם גילו שבעצם ישנם 12 חלקיקים יסודיים בלבד, שמחולקים לשישה פלוס, שישה מינוס. כאשר השישה האלה, העיקריים, שמהם בנוי החומר, הם מחולקים, הם תמיד הולכים בשלשות, יש את הקווארקים והלפטונים, מחולקים בשלשות, הם תמיד הולכים בשלשות, משולש עליון, ותמיד משולש עליון, משולש תחתון. ואלה שמהם החומר בנוי, המשולש העליון, קוראים להם, איך קוראים? Beauty, Truth and Grace, משהו כזה, שזה ממש חסד גבורה תפארת. ככה פיזיקאים קראו להם. והמשולש התחתון קוראים להם up, למעלה, down, למטה, strange, שבלשון הקבלה חוסר תקשורת זה עין. הוא יפנה אליי את הגב, נכון? אחורה. שזה השמות של החלקיקים, ככה פיזיקאים נתנו להם, שזה בדיוק, בדיוק התיאור של מה שאנחנו עושים עם הלולב. בנענועי הלולב בסוכות, שאנחנו בונים לעצמנו, עם הנענועים האלה, עצמנו את הנענוע, כי מה זה ההתנועות הפנימית של האדם, לקראת מה האדם מתנועע? זה למשוך את האורות של החסדים, שלאדם יהיה את הכוח להתנועע תמיד לכיוון של חסד, למשך השנה הבאה. אוקיי? עכשיו פה יש שני צדים, פנימיים ומקיפים. הפנימיים זה כשאני עומד ומנענע ואני עומד, ואני מושך אותם לתוך הפנימיות שלי. ועל זה צריך לכוון. אני מושך אותם מהספירות העליונות, דרך הלולב. אמרנו, הלולב יש לו את האחות שנכנס לתוך הספירות העליונות, ומושך את החסדים למטה, על מנת לחלק. כי אם אני לא עושה את הדבר מעט לחלק, זה אנוכי, אני לא יכול להתחבר לאורות העליונים. וזה הנענועים של הלולב. מתי זה קורה? בתפילת שחרית, בזמן ההלל. שגם כן יש חמישה מחזורים של נענועים. למה חמישה? כתר, חוכמה, בינה, זהבים, מלכות. ככה בונים את השלמות. זה בהלל, אבל זה האורות הפנימיים שקיעים מזה נענפיל. אורות מקיפים צריך גם כן, נכון? זה באושנות שעושים סיבוב מסביב לבית הכנסת, עם הלולב עם האתרוג, שזה האורות המקיפים. אז כל יום בסוכות נכנסים האורות המקיפים. ביום הראשון נכנסים האורות המקיפים מבינה דרך הסוכה, עם מושפיזים. האורות הפנימיים מהסוכה נכנסים כי נכנסים אוטומטית. אוקיי? נכנסים האורות המקיפים של זרנפין דרך הלולב ונענועי הלולב, והאורות המקיפים מזרנפין נכנסים דרך ההקפה, שעושים הקפה אחת בהושענות, הושענה למען חשם וחענה. אוקיי? וזה עושים שבעה ימים. כל יום אנחנו עושים גם נענועים וגם הקפה, פנימי, אור פנימי ואורות מקיפים. אוקיי? מסובך? אחרי שמתרגלים, אחרי כמה שנים אתה מתחיל להתרגל, אבל מבינים שיש לזה משמעות. כן, קודם זה היה סתם איזה מסורת וכולי, אתה רואה אנשים, זה מאוד מוזר אחר, אתה רואה אנשים מסתובבים ברחוב עם ירקות, אנשים חליפות, מכובדים, מסתובבים ירקות ברחוב, וכן, ומנענעים, משקשקים בזה. הרוב לא יודעים. תשאלי אותם, למה אני עושה את זה? נשים כן יכולות לעשות. לא כל כך מחויבות, צריך לזכור שאישה, כל הדברים שכתובים בתורה שאישה לא מחויבת בהם, היא מכיוון שלאישה ישנה מערכת שיכולה להתחבר לכוחות האלה בלי כל הכלי העזר. ולכן נאמר, נשים דעתן קלה. מה זה דעת? הדעת זה סיפור, זה חיבור של הספירות העליונות חוכמה ובינה. הקוד של ספירת חוכמה הוא 72, מי שלא יודע. הקוד לפי הקבלה של ספירת בינה זה 63. תחברו 72 או 63, 135, קלה, קוף למד ה'. האישה מתחברת ישירות לספירת דעת. ולכן היא לא צריכה, אין איסור דרך אגב, בשום מקום לאישה להניח תפילין. או להתעטף בציצית. אין איסור בשקום, והיו נשים לאורך ההיסטוריה שעשו את זה. אין איסור לאישה לנענע הלולב, להפך, אם היא רוצה, למה לא מומלץ לנענע את הלולב? אוקיי? אבל אישה יש לה מה, זה פעם הסברתי את זה בצורה הזאת, תראו לכם, אתם זוכרים שפעם שהיו עושים מחשבים, היית צריך לקנות את המודם כופד. אוקיי?
הגבר זה מחשב מהדור הישן שהוא צריך מודם, וכל פעם מודם לתקשורת אחרת. הוא צריך תפילין בשביל זה וטלית בשביל זה, והוא צריך סוכה בשביל זה ואתרוג בשביל זה וכן הלאה. אישה באה עם המודם בילט אין, והיא מתחברת ישירות לאינטרנט בכל מקום ללא תשלומי חשבונות. זה מחשב קצת יותר מורכב, לכן מי שלומד קבלה רואה שהאישה זה מערכת הרבה יותר מתוחכמת, דרך אגב מבחינה גנטית היא מערכת הרבה יותר מתוחכמת ומושלמת מאשר הגבר, ולכן יש הרבה יותר מחלות תורשתיות לגברים, יש הרבה יותר אלמנות זקנות מאשר אלמנים, אם שמתם לב. זה מספרים הרבה יותר גדולים. זאת אומרת, המין החזק בעצם בסופו של דבר זה הגברים יותר חזקים למרחקים קצרים, למרחקים ארוכים כולם יודעים מי יותר חזק.
עכשיו okay. אפשר להעביר את הלולה ואת האתרוג והכל מאדם לאדם, זה לא...
אתה צריך לנענע את האתרוג והלולה שלך. זה לא עומד שאם אתה מתפלל בבית כנסת ולמישהו אין ואין לך לולב, מישהו מנענע ואז הוא נותן לך במתנה. הוא צריך לכוון שנותן לך במתנה, ועכשיו זה שלך, ושסיימת לנענע אתה עכשיו צריך לתת לו את זה בחזרה במתנה, כי זה שלך. אוקיי? ואתה צריך לכוון שזה שלך. כדאי לך שיהיה לך שלך.
גם ככה אתה צריך.
יש כל מיני, אתה יכול למצוא לולב ואתרוג במחירים אסטרונומיים. היום זה לא כל כך יקר. אוקיי? היום זה, אנחנו חיים בארץ ששם כל המינים האלה גדלים וכן הלאה, זה לא בעיה אותם גם. זה היום הרבה יותר קל. למה? ההידור, הכוונה, זה עוד פעם, ככל שאתה יותר אכפת לך ממה שאתה עושה, אז אתה יותר מדקדק, כי אתה רוצה, אם אתה קונה מודם, אז אתה קונה, וזה בשביל כל השנה, אז אתה רוצה וכבר, אוקיי, אז אני אשקיע עוד 100 שקלים משהו שיעבוד יותר טוב. נכון? זה עניין שאתה משקיע את הנשמה בתוך משהו שאתה מאמין בו ורוצה אותו ומרגיש אותו. אתה צריך להתאמן כדי להרגיש את זה, להתחבר לזה. זה לא איזה משהו שהוא חיצוני לך.
קודם כל תבין מה אתה עושה.
דבר ראשון, כי אם אתה לא יודע מה אתה עושה, שם המוות, סתם בן אדם מקבש באיזה ענפים. וזה לצערי לא רב, כי זה לא לומדים בכל מקום, כי אסור ללמוד קבלה אם שמעתם. נכון, הוא מסוכן. חס ושלום, אתה תדע מה אתה עושה. אוקיי? סליחה? טוב. אז יש לי לגבי... אז אמרנו, יש לנו את כל האורות האלה. עכשיו אתם רואים בטבלה את כל הרשימה של כל האורות שנכנסים כל יום. זה קצת מורכב. זה קצת... זה תוכנת מחשב די ככה, לא סתם משהו פשוט. בשביעי של סוכות, שזה הסיום, שזה מסיים את כל הכוחות שנכנסים בסוכות, אז אנחנו עושים לא שעה כפה אחת, אלא שבע כפות. זה נקרא הכפות הגדולות, או בארמית הושענא רבה. כי בכל הכפה, בכפות שרים ומתפללים הושענא. כי מה זה הושענא? אנחנו קוראים את האורות המקיפים שיכנסו אלינו. וגם בהושענא, מי שמסתכל על התפילה, כתוב המילה, הפסוק שחוזר על עצמו כל הזמן, זה אני והו הושיענה. מה זה אני והו הושיענה? רש"י מפרש לפני 1,000 שנה על הגמרא, יש משהו שנקרא עין בית שמות. בעין בית שמות, שזה הכוח למשוך אורות עליונים מלמעלה, השם הראשון בעין בית שמות זה וו ה' וו, השם האמצעי זה אני, א' נון יוד. וכאשר אנחנו מזכירים את שני השמות האלה, אני והו, מושכים כוחות עליונים של הגנה לכל השנה. תפילת הושענא של סוכות, אני והו הושיענא. זה חוזרים על זה כמה פעמים, ובשום מקום אף אחד לא יודע מה זה והו הזה. רק רש"י מסביר שזה עין בית שמות, מתוך שלושת הפסוקים של קריאת ים סוף, וישא ויבוא וייד, אם משלבים אותם, וזה כבר מופיע בתלמוד לפני 1,000 שנה. לא שלא ידעו את זה קודם ולא השתמשו, אבל כי התפילה הזאת בת כמה היא? כבר השתמשו בה בבית המקדש, נכון? אז זה כבר, זה אלפי שנים התפילה הזאת. השתמשו בה בבית המקדש. אלה שכתבו את התפילה ידעו מה הם עושים.
עוד דבר לפני שאנחנו עוברים לשנה הבאה. בסוכות יש חג שמחת בית השואבה. מה עושים בשמחת בית השואבה? שופכים מים ורוקדים לתחים. אם אנחנו מבינים שהכוח של סוכות זה חסדים, חסדים זה מבין דלת היסודות, זה מים. כלומר, עוד דרך למשוך כוחות רוחניים של חסדים זה לשפוך מים. אז מה הם עושים בית המקדש? פשוט שופכים מים. אז התבלבלו בכמה חגים, כי יש כמה חגים ששופכים מים אחד על השני, אז זמן לשפוך מים זה סוכות. מה? אז מה עושים? עושים חגיגה. לוקחים כלי גדול עם מים. ונותנים לכל בן אדם לבוא ולשפוך. אתה לוקח כלי, לא שואב מהקערה המרכזית, ושופך כשאתה מדמיין שאתה מושך כוחות של חסדים מהעולמות העליונים אל החיים שלך. לא, אתה שופך בחזרה לתוך הקערה. לא, אתה לא צריך לשפוך על עצמך. זה כבר היה לנו ביום כיפור. הפעם זה לא לשמוך על עצמי, אלא למשוך כוחות של חסדים. עכשיו, מה זה חסדים? תקחו את המילה שמחה. אז אפשר לחלק אותה לשים, חה. חה בגימטריה 13, או 13, שזה אהבה. אהבה זה חסדים. שבן אדם מלא באהבה, הוא שמח מכל דבר. שבן אדם אין לו אהבה, שהוא לא אוהב אף אחד, הוא לא יכול לשמוח. והכוח של החסדים זה הכוח של אהבה. החסדים זה אותה אנרגיה של נתינה שנשפכת מהאדם, כאשר הוא מתחבר לאורות המקיפים שלו, כאשר הוא מתחבר לאור בכלל, כאשר הוא עושה את העבודה הרוחנית שלו, אז הוא שמח. למה האדם שמח? הוא עושה עבודה רוחנית. למה אדם בדיכאון? עובד. הוא לא, הנשמה שלו רעבה לאנרגיה רוחנית. ומתי אפשר להשיג אנרגיה רוחנית? שבן אדם הופך את המר למתוק ואת החושך לאור. שאדם הופך את השנאה לאהבה, שהוא לוקח את המכשול והופך אותו להזדמנות. ומה צריך בשביל זה? צריך בשביל זה אורות מקיפים, צריך בשביל זה אנרגיה של חסדים, אנרגיה של טוב בכל מקום שלא טוב, להכניס מתוק בכל מקום שמר. ואנחנו את האורות האלה אנחנו מושכים, ולכן איך אנחנו מתחברים להם? מים ושמחה. אז מה עושים? זה הדבר הכי חזק לעניין של לשמוח. שמחה מושכת אורות עליונים יותר מכל דבר אחר. רגע, מה אני שמח? ושמחת בחגיך. זה מצווה. מה זאת אומרת מצווה? איך אפשר להכריח מישהו להיות שמח? תראה, האמת, אי אפשר להכריח מישהו להיות שמח, אבל כל בן אדם יכול להכריח את עצמו להיות שמח. אם, וזה מחקרים מראים את זה, בן אדם שהוא בדיכאון הכי גדול יתחיל לקוד לצלילי מוזיקה שמחה ולחייך ולצחוק ולשיר, הוא יתחיל להרגיש שמח. המוח מתחיל להפריש אנדורפינים וכל הכימיקלים שקורים בזמן שאנחנו שמחים. למה? ברגע שאתה מתנהג ככה, בסופו של דבר גם המוח שלך ירגיש ככה. זאת אומרת, אם בן אדם בדיכאון, שיבין שזה בחירה שלו. אתה רוצה להרגיש שמח? אל תחכה ותחכה שזה ייפול לך מהשמיים. אתה צריך למשוך את זה למטה. זאת אומרת, אל תחכה שהמים ישפכו עליך מלמעלה. תפוס כלי, תפוס את המים, תשפוך. אתה רוצה שתהיה לך שמחה? תפוס את עצמך, תתחיל לרקוד, לצחוק וכן הלאה, אתה תראה שהשמחה תיכנס. זה יכול להיות בשמחת בית השואבה. שאז הוא לא ראה, מי שלא ראה שמחת בית השואבה, לא ראה שמחה מימיו. למה? כי בימים האלה, הרבה יותר קל למשוך את הכוח של החסדים מהעולמות העליונים. אתה רק מתחיל לעשות את זה, וכבר השמחה מתחילה להישפך. זה כמו להכניס את התקע לשקע, וזה מתחיל לזרום. בימים אחרים בשנה יותר קשה, אבל לא בלתי אפשרי. אבל פה אתה מושך כוח של שמחה לכל השנה, ולכן זה שמחת בית השואבה. אנחנו שואבים את השמחה מהעולמות העליונים. וכשבן אדם לומד לעשות את זה, הוא יודע לשאוב שמחה כל השנה. שמחה זה לא משהו שנופל עליך מלמעלה, תזכרו. שמחה זה לא משהו שמגיע בעקבות מכתב או איזה מילה שמישהו ציצל אליך וכולי, זה שמחה מלאכותית. למה? כי אתה לא הבורא. מתי זה שמחה אמיתית? שאתה שואב אותה בעצמך ומכוחך. מתי? תזכרו טוב מאוד. כולם מדברים על אהבת חינם. הרבה יותר חזק מאהבת חינם זה שמחת חינם.
ואנשים לא מבינים את זה. כשיש לבן אדם שמחת חינם, הוא גם יש לו כוח להיות באהבת חינם. נכון? מה זה שמחת חינם? זה שבן אדם כופה על עצמו להיות בשמחה כל רגע ורגע בחינם. כי ברגע שאני מחכה שמשהו יקרה כדי להיות שמח, אותו מה שהופך להיות הבורא שלי, שמחה לא תהיה פה. מכירים את האנשים שהם לא שמחים, למה? כי עוד לא מצאתי את עצמי. ואחר כך הם לא שמחים כי הם עוד לא עשו מספיק כסף. חגי הם לא שמחים כי הם עוד לא התחתנו. חגי הם לא שמחים כי הם עוד לא בנו את הבית שלהם. הם לא שמחים כי הם עוד לא הביאו את הילדים לעולם. וכן הם לא שמחים כי הילדים עוד לא גמרו בית ספר. חגי הם לא שמחים כי הילדים לא התחתנו עם מי שהם רוצים. וכן הם לא שמחים כי הילדים לא מתקשרים יותר. מכירים את זה? זה אנשים שמחכים שתגיע להם השמחה, מי שמחכה תמיד יחכה. אז אל תחכה, אהב את זה היום. מאיפה לשאוב? היקום עליהם בשמחה, רק צריך לשאוב את זה. שמחת בית השואבה זה לפתוח את הצנרת, לשאוב את השמחה לכל השנה. אנחנו בדרך כלל עושים את זה בזמן מצוות ראייה. מה זה מצוות ראייה? שסוכות? לא אפשר לעשות את זה איזה יום שרוצים בסוכות. אומרים, בית המקדש עושים את זה בבית ו' וז', אבל זה לא כל כך קריטי. כן, בית המקדש היום, אז זה כבר לא... מתי שרוצים, תעשו שמחה בסוכה שלכם, תזמינו חברים, תשימו מוזיקה שמחה, תקדו, תשפחו מים, לא אחד השני, בתוך הזה, ותשמחו. למה? כי צריך להיות שמח. כי אנחנו ככה, אבל על ידי השמחה, אנחנו מושכים שמחה לכל השנה. זה דבר מעולה, זאת אומרת, היכולת הזאת. כשמתחילים לעשות את זה, אני זוכר פעם היינו עם קבוצה, וממש שפכנו מים, והשתולנו ורקנו וכו', ובא אליי, אז היה זה דיסקו. מאוד דיסקוטק. באו החבר'ה שמפעילים את הדיסקוטק, אמרו לי, על מה החבר'ה האלה? לא, זה המקור, זה לא החיקוי. הסמים והאלכוהול זה חיקוי. זה הדבר המקורי. אוקיי, מה עוד עושים בסוכות? יש את הושענא רבה. הלילה השביעי של סוכות נקרא ליל הושענא רבה. המקובלים קוראים לו ליל החותם. מה שעושים בלילה הזה הוא כך. אומר הארי הקדוש בשאר הכוונות, נבאר עניין החותם עשה בליל זו. לכן צריך להיות נאור כל הלילה הזה, יען כי בו נידונים כל הנבראים כנזכר לאל. מה זה אומר? אומר הארי הקדוש כך, בראש השנה, כולם מכירים, בראש השנה יכתבון, וביום צום כיפור יחתמון. אז הזוהר מסביר, זה כמו המלך, יש בעולם הגשמי תמיד ענף למה שקורה בעולם הרוחני. כמו שבעולם הגשמי, שהמלך כותב חוק או גזרה, לוקח קלף, כותב את החוק או את הגזרה, כותב, משנה, מוחק וכן הלאה, מגיע את זה וכן הלאה, זה ביום ראש השנה כתבון, ועוד אפשר, תלויים ועומדים, אפשר לשנות את זה עד יום הכיפורים, אבל בנעילה של יום כיפור וחותמנו לחיים. נעשה החותם ברגע שהמלך שם, הוא לוקח את השעבה המותכת, שופך ושם את הטבעת החותם שלו הזה, זה נקרא החותם הראשון שנעשה בנעילה של יום כיפור. כלומר, גורלו של האדם כבר חתום. מה אומר הזוהר? אבל אחרי שהמלך חתם על המכתב, המכתב עדיין מונח על השולחן של המלך עד ליל הושענא רבה. באותו זמן אפשר להכניס מחיקות, שינויים, להוסיף איזשהו נספח נוסף וכן הלאה, אפשר להוסיף כל מיני דברים, וזה כל הפעולות שאנחנו עושים בזמן סוכות, של להכניס ואוכל לעשות תשובה ולשנות דברים, ואז המלך רואה ששינית, אז הוא מחליף. כי עדיין המכתב פתוח. בליל הושענא רבה, זה הלילה השביעי של סוכות. באותו לילה, אנחנו מקבלים, נוצר כוח של חותם, שזה להכניס את כתב החתום לתוך המעטפה, ולצקת הזה את החותם השני. החותם השני נוצר בלילה האחרון של סוכות, ולכן הוא נקרא ליל החותם. עכשיו, מה קורה שם? הנה ינקי בו נידונים כל הנבראים כנדחה. פעם השנייה שנידונים, הפעם הראשונה זה עשרת ימי תשובה מראש השנה עד יום כיפור. עכשיו זה פעם שנייה שכל הנבראים נידונים, כלומר יש עוד הזדמנות לשנות. ולכן יש מנהגים באושן הרבה שדומים למנהגים של יום כיפור. יש כל מיני מנהגים, יש כאלה שאומרים סליחות, כל מיני דברים כאלה שמזכירים את זה. והנה הסדר שתעשה. בחצי הלילה הראשון, עד חצות הלילה של הלילה השביעי של סוכות, בחצי הלילה הראשון, תקרא ספר ואלה הדברים כולו. ספר דברים כולו. מדוע? עד סוף פרשת ודות הברכה. וזה תקרא משנה תורה. השם הנסורתי של ספר דברים הוא משנה תורה. ואם תשלים קריאתו קודם שיהיה חצי הלילה, תעסוק בתורה. ובסתרי קבלה אם תרצה. ולא בדבר אחר. ועיקר הדין הוא נידון בחצי הראשון של הלילה. אז מה אנחנו עושים כשאנחנו קוראים את ספר דברים? אנחנו עכשיו מיטיבים את החתימה. ולמה? מכיוון שהמחרים מסביר שהעניין של כמו שהחותם הזה הוא חותם המשני, לכן ספר דברים נקרא משנה תורה. אם נכנס לגימטריות של משנה וכו', זה גימטריה של חותם. אז זה בעצם מה שאנחנו עושים, אנחנו החותם קורא, ועכשיו אנחנו משתתפים בבניית החותם הזה על ידי קריאת ספר דברים כולו, כל ספר דברים. במחצית הראשונה של עד חצות הלילה צריך לקרוא ולהשלים את ספר דברים. אוקיי? לא, לא, לא. כל ספר דברים. אוקיי? ואחרי חצות הלילה, אחר חצות הלילה הוא שיוצאים לראות הצל שלהם בלבנה. כי כבר נגמר הדין. וזה אותם שאותם שנוהגים לומר סליחות בליל הושן הרבה אחר חצות. קרוב להשמור את הבוקר. העונם אסור לומר ויעבור ויוגים עמידות, כי זה לא הזמן. או שיחות כאשר הם כיוצא בזה, אלא יאמר רחמנה ידקר לנקמיה, כי ימי יש כמה נוסחים, זה לא חייב להיות. גם ביום הושן הרבה בתפילת שחרית יאמר דרך הנזכר, חוץ מין יוגים עמידות של ויעבור וכיוצא בזה. אוקיי? עכשיו, באותו לילה הוא אומר, לכן צריך להיות ער כל הלילה, כי זה נקרא תיקון קראת. שאדם ער כל הלילה ולומד תורה כל הלילה, בעיקר קבלה, זוהר וקבלה, הערות הזאת באותו לילה מושכת אורות עליונים שמתקנים נתקים בין הנשמה לעולמות העליונים. זה נקרא תיקון קראת. הלילה הזה יש בו סגולה עצומה של תיקון קראת. מה עוד קורה? אז אומר הזוהר כך, הוא מזכיר את זה. באותו לילה, אחרי חצות הלילה, כאשר הלבנה זורחת, והלבנה באותו לילה אף פעם לא זורחת לפני חצות הלילה, תמיד אחרי חצות הלילה, אוקיי? האור של הלבנה יש בו משהו שאין בלילות אחרים. כאשר האדם יעמוד לאור הלבנה, ויסתכל על הצל שלו שמוטל באור הלבנה, הצל ישקף את מה שאדם הולך לעבור בשנה הקרובה. כמו שיקוף רנטגן לשנה שלמה. כן, עומדים לאור הלבנה, צריך שלא יהיו אורות אחרים שישבשו את הצל, כמו פנסים וכן הלאה, ואז אדם עומד, פורס את הידיים לצדים, פורס את האצבעות לצדים, ומסתכל על הצל שמוטל, שמים בד לבן, מסתכלים על הצל שמוטל על הבד. עכשיו, לא כל אחד יכול לראות, צריך להתאמן קצת, כמו ראייה של הילות וכן הלאה, אבל אז מתחילים לראות שמשהו, זה צל שהוא שונה מאשר צל רגיל. ויש משהו בצל הזה שונה, עד שלא רואים את זה לא יודעים. ואז הזוהר אומר כך, לפי הצורות של הצל אפשר לדעת הרבה דברים על האדם, מה הולך לקרות. ובזוהר פרשת ויחי יש, זה שיעור בפני עצמו שאנחנו עושים בליל השנה הבא, וזה יהיה באתר. אוקיי? והצל הזה, והרים למשל אומר, אם אדם למשל לא רואים את הראש שלו בצל, זה אומר שהוא
לא יגמור את השנה הזאת. אם לא רואים, אם חסרות לו אצבעות בצל, זה אומר בעיות של פרנסה. אם האצבעות רואים אותן ברורות וישרות בצל, אומרים שבעיות, אפשר מזה לדעת שפרנסה לא יהיו. חסרים רגליים, לא רואים את הרגליים, זה בעיות עם בריאות של בני המשפחה. אוקיי? עכשיו, ואז אפשר, יש עוד כל מיני דברים, שלמשל, אם הצל בא והולך, זה כבר בעיות של הרבה צרות. מה שנאמר, בבוקר יאמר מי ייתן ערב, בערב יאמר מי בבוקר. ועוד כל מיני פגמים אחרים, שונים ושונים בצל. זהו, עכשיו, למה שבן אדם מסתכל? שאלה טובה, אני לא ממליץ. בן אדם לא כדאי. למרות שהרי אומר שהיה, יש מקרה מתועד בספר של אחד המקובלים האיטלקים שקראו לו הרקנטי, היה מקובל גדול בשם רקנטי, שהוא מספר על אדם שבא באמצע הלילה, לילה שנה רבה, בדק את הצל שלו, לא היה ראש. זאת אומרת שכל מה שהוא עשה עד עכשיו, לא עשה עד שום דבר. לא תיקן. חזר לביתו, עשה תשובה, התפלל, בכה ועוד הספיק לצאת החוצה ולראות שחזר לו הראש. והוא השלים את שנתו באותו, באותה שנה. אוקיי? אז זה מה שנקרא ליל בדיקת הצל, או בעצם זה נקרא במקור ליל החותם. ליל החותם. בבוקר, אז עושים את הנענועים האחרונים בלולב, הקפות האחרונות, הפעם עושים 7 הקפות, כעכשיו זה הוצאה לפועל של כל 7 ימים של בניית המגן דוד, לכן זה הושן הרבה, הושנות הגדולות, ובסוף התפילה עושים דבר שלא עשינו, עושים חיבוט ערבות. ואז הוא מסביר, למה חיבוט ערבות? אם מסתכלים על הלא של הערבה, זה נראה כמו שפתיים. שמאלו תחת לראשי, ימינו תחבקת, מה המשך? ישקני מנשיקות פיו. עכשיו זה נשיקה. יש איזשהו חיבור. ולכן לוקחים 5 ענפים של ערבות, וחובטים אותם בקרקע, כדי להוריד את החסדים העליונים שעבדנו עליהם. אבל הפעם 5, למה 5? קטע חוכמה לתפארת מלכות. מורידים וחובטים את הערבות ברצפה, וצריך להיות רצפה בחוץ, לא בבית, בחוץ ממש על רצפה. חובטים את הערבות ברצפה 5 פעמים, כדי להוריד את העליונים כנגד 5 האותיות מנצפח, שמסמלות 5 דינים. מי שזוכר, במנצפח בגימטריה זה פער של שופר. הדינים האלה, שהדינים האלה מונים, זה אותה חמיצות שיש לאדם בלב, אותה כבדות שיש באדם בלב, להוריד את החסדים ולבטל את כל השליליות של המנצפח האלה. עכשיו, זה מצד אחד. מצד שני, מנצפח זה גם דין, זאת אומרת, דין זה כלי לעורר, כי מה עושה הנשיקה? מעוררת את החשק של בני הזוג לחיבור, לזיווג. מה קורה אחרי נשיקה? זה הזיווג. אבל רגע, לפני הזיווג, חופה, צריכים חופה. שמחת תורה. מה אנחנו עושים בשמחת תורה? 7 הקפות. שהקלה מקיפה את החתן. אנחנו הקלה. החתן הוא בורא עולם, האור. ולכן אנחנו רוקדים עם ספרי התורה ועושים 7 הקפות, שזה בעצם החופה שבה אנחנו עכשיו. מה קורה אחרי נשיקות? החופה והזיווג. הייחוד, נכון? שאנחנו הקלה, ולכן יש חתן תורה ויש חתן בראשית, זה לא חופה. לכן אנחנו מקלימים את קריאת התורה רק בשמחת תורה, ומתחילים את בראשית לא באלף בתשרי, אלא בשמחת תורה, כי אלף בתשרי מסתיים בשמחת תורה. היום הזה של א' בתשרי נמשך 22 יום, עד שאנחנו משלימים את התהליך של תחילתה של שנה חדשה. כלומר, המכתב, אומר הזוהר, החתום עדיין מונח על שולחנו של המלך, עוד אפשר לשבור בעד הריקודים של שמחת תורה אחרי שסיימנו את קריאת התורה ומוסף של קריאת של 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 שמחת תורה. המכתבים נשלחים. והסרט מתחיל, ולכן כאשר אנחנו מסיימים ניקו בקריאת התורה של שמחת תורה, אחרי שעשינו שבע הקפות, יש לנו חתן תורה, חתן בראשית, הקלה זה אנחנו. סיימנו חתן תורה בקריאת התורה, ואז מה עושים? פותחים ומגלגלים, או פותחים את התורה בבראשית, כשמגביעים את התורה הופכים את זה באוויר, להראות שעד עכשיו היינו בסיום של השנה הקודמת. באותו רגע אנחנו מתהפכים, הופכים את כיוון להתחלה של השנה החדשה. עברנו, מי שמכיר קבלה, כל דבר יש לו מדרגות, כל דבר מתחיל בכתר, מסיים במלכות. הגענו אל המלכות של מה שהיה, ואנחנו הופכים עכשיו לכתר ההתחלה של מה שיהיה, ומעכשיו על הסרט החדש של מה שיהיה. ואז גם אומרים בדיוק באותו זמן, אומרים את תפילת הגשם, כי עכשיו כל האורות האלה צריכים להתגשם. זהו, שמחת תורה כבר זהו, נגמר, אין סוכה יותר. אוקיי? וזה בקיצור על כל הקסמים שמופיעים לנו בתקופה הקסומה הזאת שנקראת סוכות ושמחת תורה, וכל הכוחות האלה, ומהי הדרך למשוך את האורות בשמחת תורה? שמחה. והקפות עם הספר. דרך אגב, בשום מקור לא מופיע העניין של רוקדים עם התורה, רק בזוהר. פרשת פנחס בזוהר, שם כתוב שזה מה שעושים. כל העניין של ההקפות, והריקודים, והשמחה, ואחד הסיפורים שאני הכי אוהב, את הסיפור על אחד, בעל גדול, שהיה בביתו והתכונן בהתרגשות עצומה ללכת לשמחת תורה. הוא מתרגש כי זה, הוא יודע איזה כוחות עליונים מתגלים בעולם, כי שמחת תורה זה כבר הקו האמצעי, זוכרים? שמאלות אחת לראשי, ימינות אחת כני, הקו האמצעי והאורות שמתגלים בשמחת תורה. אמר פעם המורה שלי, זה כמו שאתה נכנס לבנק, פתחו את הכספת ואמרו תיקח כמה שאתה רוצה. כלומר, תיקח כמה שאתה רוצה ותדחוף בתוך המכתב. המכתב עוד מונח על השולחן של המלך. וכמה אתה מושך, כמה שאתה רוקד ושמח. זה כמה שאתה דוחף עכשיו, אתה דוחף עכשיו צ'קים ושטרות ונספחים לתוך המכתב, זה בשמחת תורה. מי לא יהיה שמח אם אתה קולט שזה מה שקורה, נכון? כמה שאתה מושך יותר שמחה, ככה תרגיש את זה יותר במשך השנה. אז הוא כל כך מתרגש ושמח, כי הוא עבד כל השנה, למד כל השנה, התפלל כל שנה, עבד, הוא מסיים שנה, עבד קשה מראש השנה עד יום כיפור, ואחרי זה סוכות ועוד קודם באלול, מסיים את התורה, מתחילים מחדש, זה אורות חדשים, תובנות חדשות לשנה חדשה. והחלון הוא רואה איזה עיקר, שלא ראו אותו, לא בראש השנה, לא יום כיפור, לא בסליחות, לא בסוכות, הוא היה עבד בשדה. עכשיו הוא בא לשמחת תורה, הוא בא, ככה לבוש יפה, הוא בא, הולך לו. קצת חורה לו, מאיפה היית? מוציא את הראש מהחלון, אומר, שלום, מר עיקר, איפה היית כל הזמן? הייתי עסוק, עבדתי. ומה עכשיו אתה בא? לא ראינו אותך לא בשבת, לא ראינו אותך בבית המדרש, לא למדת, לא... מה אתה חוגג עכשיו? נגמרת שנת השנה של קריאת התורה, מתחילה השנה החדשה, אבל לא היית, לא בשנה הקודמת בקריאת התורה, ולא בערך כל החגים וכן הלאה, ולא בשנה הבאה, אני לא אומר על שאתה הולך לבוא. מה אתה שמח? מה אתה בא לחגוג? אומר לו העיקר כך, תשמע טוב, לא אומרים ששמחת תורה זה חתונה? אומר כן? ולחתונה לא מזמינים גם את הקרובים? אני הקרובים. גם הקרובים באים ונהנים מהחתונה, נכון? אז אני מהקרובים. לא חייב להיות החתונה קלה.
אז ביום שבת קוראים את הראשית?
לא, לא, בשמחת תורה עצמה. בשמחת תורה, מה שעושים, בדרך כלל מעלים לתורה, אצלנו מה שעושים זה מעלים לתורה בקריאה הראשונה את הכהנים, כל הכהנים, בקריאה השנייה את כל הלווים, בקריאה השלישית את כל ישראל, בקריאה השלישית את כל הנשים, בקריאה החמישית את כל הילדים, בקריאה השישית עולה החתן תורה שקורא את הקטע האחרון של התורה עד הסוף, ובקריאה השביעית קוראים את פרק א' של בראשית. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, וזה בשמחת תורה. שבת שאחרי זה קוראים את כל פרשת בראשית. לא קוראים את כל פרשת, רק פרק א', והירב והיבוקר יום עד ויחולו השמיים וארץ, את זה קוראים. השבעה ימים של הבריאה, את ההתחלה, בשבת קוראים את כל פרשת בראשית. בשבת שאחרי, זה שבת בראשית, השבת שאחרי, שמחת תורה. לא, מעונה זה חתן תורה. הוא קורא מעונה, לא, הילדים לא קוראים את מעונה. החתן תורה קורא את מעונה, הילדים קוראים את הקריאה החמישית. עד כמה שזכור. אוקיי? כמובן שמעלים איזה מישהו שקורא בשבילך כולם, כי אנשים לא יכולות לקרוא ולהוציא את כל היתר, וגם הילדים לא, אז קוראים מישהו שהוא קורא בשם אנשים, ומישהו שקורא בשם הילדים, ואז עושים את ה... אבל כולם אומרים את הברכה, וכולם עולים, ואז כולם עלו לתורה, כולם התחברו, כולם עשו את זה, ואפשר לגלגל את השנה מחדש. שאלות נוספות? שכחנו משהו? אוקיי, אז לא נותר לנו אלא לגמור לבנות הסוכה ולהצטייד בכל מה שצריך ולחגוג, כי זה הזמן לקבל את האורות של החסדים. תודה רבה וחג שמח לכולם, שנה טובה.